טוב, אז פרק ב', או איך אנחנו קוראים לפרק הזה, חבר'ה? פרק בייס, נכון? ככה בלשוננו. בביאור מידת הזהירות. אני אמנם קראתי את זה כבר, חבר'ה, ואני רוצה לקרוא במהירות, כי לא למדנו איזה יום ומיים. הנה, עניין הזהירות הוא שהאדם נזהר במעשיו ובענייניו. והזכרנו, זה שמעתי מהרב ישוע צוקרמן לפני הרבה שנים, שהמילה נזהר זה לא רק to be careful, attention, נזהר, אלא יהיה מלא זוהר. כי אדם שהוא מדקדק במעשיו ובענייניו, והבחנו שמעשיו זה דברים פרטיים, וענייניו זה דרכים, גישות, עקרונות, פרינציפים, מי שנזהר בזה ובזה מתמלא בזוהר. בפיוט דרור יקרא אנחנו מזכירים את המילים ולמזהיר ולנזהר. אז הוא אמר אותו רבי שאול צוקרמן שלמזהיר זה מי שגורם זוהר לאחרים, ונזהר זה מי שמתמלא באותו זוהר. זה יפה, נכון חבר'ה? עכשיו תגידו, מה זה הפשט? לא בהכרח, אבל 70 פנים יש לתורה, ויש פשט ורמז ודרש וסוד. הפשט הוא ודאי, אין הביטוי יוצא מדי פשוטו, נזהר הכוונה להיות זהיר ולשים לב על כל צעד ושעל. אבל מתוך כך, גם זה נכון שהוא מתמלא בזוהר, והזכרתי שהרב קוק היה קורא לאשתו זוהר. ולא שקראו לה לא זוהר ולא זוהרה, אלא זוהר זה ראשי תיבות זוגתי הרבנית. אז כשאני מעיף מבט כאן על היושבים בחדר, אני רואה שרוב החבר'ה כאן עוד אין להם אחת שהם יכולים לקרוא לה זוהר, נכון חבר'ה? עוד לא בניתם ביתכם, אז תזכרו שברגע שאתם נפגשים עם נשותיכם, תקראו להם זוהר. ואם היא תגיד, אני לא זוהר, אני כך וכך, תסבירו לה שזוהר הכוונה. מה הכוונה? גיא, זוגתי הרבנית. זה מאוד יפה, נכון? נגיד אישה זוגתי הרבנית, זוהר. טוב, עניין הזהירות הוא שאדם נזהר, מתמלא בזוהר אמרנו, וכמובן שם לב למעשיו ובענייניו. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, כשהמילה דרכה, דרכיו מאירה אור על המילה ענייניו, שענייניו הכוונה דרכים, עקרונות, פרינציפים, הטובים מהם אם לא, לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון חס וחלילה. ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. וכבר פעמיים אמרנו שהביטוי עיוור באפלה, באפלה שהפך להיות מטבע לשון שגור, זה עיוורון כפול. זה לא רק שהוא עיוור, עוד יש מסביבו אפלה. והרמח"ל בהמשך הסביר שיש סוגי עיוורון כפולים, שאדם רואה את הסכנה, אבל הוא מפרש אותה הפוך. כלומר, יש עיוורון שאדם לא רואה. ויש עיוורון שהוא כן רואה, אבל הוא רואה עמוד ונדמה לו שזה אדם. או הוא רואה ענפים שנעים ונדים ברוח ונדמה לו שזה חיילי קומנדו, כמו הסיפור שסיפרתי שבוע שעבר במלחמת שלום הגליל, כשאחד התותחנים שלנו הקפיץ את כל הפלוגה ואמר קומנדו סורי תוקף אותנו, עד שהצלחנו להרגיע אותו שענפים לא פותחים באש. מה שהוא ראה בחושך זה היה ענפים ככה נעים ונדים, אחרי שלושה לילות שהוא לא ישן, אז היה ברור לו שזה קומנדו סור. טוב, אז עיוור באפילה זה עיוורון כפול, שהוא רואה את הבעיה, אבל הוא אומר, זה לא בעיה בכלל, זה מצוין, הוא רואה את עץ הדעת, ואומר, וואלה, כמה הוא נחמד וטוב, והשם אמר לו לאכול ממנו, והוא הופך את הקערה על פיה, קורא לה מר מתוק, קורא לה חושך אור וכו'. והנה, זה דבר שהשכל יחייבהו ודאי. כי אחרי הכוונה מאחר ו, שיש לאדם דעה והשכל, דיברנו פעם שבוע, לא נחזור על הבחנה בין דעה והשכל, בינתיים נמשיך הלאה. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החוכמה הזאת, את הידע, את השכל הישר, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו, אין לך פחיתות ועוללות רע מזה, ודאי. כלומר, זה כן ייתכן, כי עובדה שזה קורה. אבל זה לא בא ממקום של השכל, זה לא בא מכוח השכל, אלא זה בא מאיזה רצון לחיות בזול כזה, לחיות בכלילות, פחיתות ועוללות. כלומר, הדעת אומרת דבר אחד, והקלות דעת וביטול הדעת ושיח הדעת אומר דבר אחר. מבינים, חברים? כלומר, אם הוא שואל רמח"ל איך ייתכן, אז באמת, איך ייתכן, ואנחנו רואים הרבה אנשים עושים את זה, אלא זה כן ייתכן, כי הם לא מפעילים את הדעת ולא את השכל, לא את המידע שיש להם, לא את השכל הישר, אלא הם אומרים, בוא נבטל את הדעת, נסיח את הדעת, נהיה בקלות דעת, ולצערנו, רבים רבים בעולם, קל להם, נוח להם, לחיות בכלילות כזאת, ולהוריד מעליהם את שימת הלב, את פקיחת העיניים וכדומה. יש את הביטוי המפורסם, נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. נכון חבר'ה? לא כתוב טוב לו לאדם שלא נברא משנברא. אז שמעתי פעם, מבחינת הטוב, הרבה יותר טוב שנברינו. כלומר, זה שנברינו זה ממש נפלא. זה טוב לנו, אבל זה לא כל כך נוח. אנחנו לא בני נוח, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. שמעתי את זה מהרב אליעזר ולדמן, ראש הישיבה בקריית ארבע, ישיבת ההסדר. אז הוא אמר, לא אמרו, זה בית שמאי, בית הלל, הגיעו למסקנה, נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. הם לא אמרו, חבל שנברינו, טוב שהיה טוב שלא נברא. לא, טוב שנברא, כי זה מאמץ ועמל. אבל מבחינת הנוחות, זה לא נוח, הדרישות האלה של תורה, זה דורש מאיתנו. זה מרומם אותנו, זה מכריח אותנו, מחייב אותנו. יותר נוח לחיות בפחיתות ועוללות, או לא להיברא בכלל, או לחיות בצורה כלילה. אז זו התשובה לשאלה, איך ייתכן? ייתכן ויתכן, בלי דעת, בהסח הדעת. והעושה כן, מי שמתנהג באי שימת לב, לא בוחן ובודק את דרכיו, הטובים הם עם רעים, העושה כן, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות. זה מדהים, זה אפילו מעליב מאוד, נכון חבר'ה? אבל הוא לא כתב את זה כדי להעליב אותנו, אלא כדי לזעזע אותנו, שמי שחי בקלות דעת הוא פחות מהבהמות והחיות, כי הם, במה שהם צריכים לשמור את עצמם, הם לא צריכים לשמור את עצמם במחלות אסורים, כי הם אוכלים כל מה שבא להם. וגם לא בשמירת שבת, כי הם מותר להם לתלוש עשר בשבת. אבל במה שהם כן רוצים, צריכים, חייבים לשמור את עצמם מפני חיות רעות, מפני מזיקים, בטבעם לשמור את עצמם. ועל כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם אותו מזיק להם. ולעומת החיות והבהמות, או לעומת אומות העולם, וקנתי בייחוד לאומות כאומות שיש להם אינסטינקטים וחוש, אולי חוש עיוור, יודעים איזו אומה היא אויבת ועוינת להם ואיזו אומה היא איתם, מה עליהם לעשות כדי לשמור על עתידם, עד כמה שקדוש ברוך הוא נותן להם, קוצב להם שנים לאומות העולם. בכל אופן, אומות העולם יודעים בחוש, באינטואיציה, ממה לברוח ועל מה לשמור, אבל האדם הפרטי, כאן עוסק בנו, ביהודים, ההולך בעולמו, עולמו גם לשון העלם, בלי התבוננות עם טובה דרכו או רעה, ובייחוד אם כבר נכשל וסובל מאיזושהי טעות, והוא חוזר עליה כי הוא לא בודק מה שורשי הטעות, למה הוא מגיע לכישלון הזה, הוא כל הזמן ככלב שב על קיאו, סליחה לביטוי, זה לא ביטוי שלי, מעלה גרה, חי ללא הפסקה, זאת אומרת, כל הזמן הוא רץ ורץ ורץ, ולא נעצר לבדוק אם טובה דרכו או רעה, הנה הוא כסומה ההולך לשפת הנהר. כלומר, המחל כאן, במתיקות לשונו, בלי יותר מדי ללחוץ עלינו, נותן לו את העצה שהוא ירחיב בה בהמשך, הכי בסיסית. עצה של ללחוץ על הברקס, לעשות הפסקות, לעשות חשבון נפש, להעביר כמו סרט מול עינינו, מה עשינו היום, מה דיברנו היום, עם מה התמודדנו, איפה הצלחנו, כי לא צריך הכל לשים על זה איקס וגיד שערה, במה הצלחנו ובמה נכשלנו, ואם נכשלנו, לא סוף העולם, שבע יפול צדיק וכאן, אבל שיקום, כלומר, לברר למה נכשלנו, ואיזה מקום אנחנו עלולים ליפול, דוגמה לדבר, נגיד לי, יש למישהו, מגע אש עם חבר מסוים. כלומר, כשהוא נפגש עם מישהו, כל הזמן יש ביניהם פיצוצים. אתה צריך לדעת להתחמק מפגישות איתו, להגיד לו שלום ולהמשיך הלאה. נכון, חבר'ה? טוב, נכון, יש פתרון יותר עמוק לתקן את הקשרים, אבל נגיד זה לא הולך, או בנקודת זמן הזו זה לא הולך, אז יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם, מאותו מזיק להם, יכול להיות שאותו בחור, בחור עשר, ממש נפלא, אבל כחבר זה לא הולך, זה לא לטובה. אז ידע להתחמק מהמגע, קראת איזה מגע אש, מגע אש זה הביטוי לברכות, מזונות, גפן וכו', אבל לשון מושאלת. הלאה, וההולך בעולמו בלי התבוננות עם טובה דרכו או רעה, הנה הוא כסומה, כולם יודעים מה זה סומה, עיוור, ההולך על שפת הנהר. סומה איפה שהוא ילך הוא בבעיה, נכון? הוא יכול לתקל בהרבה חפצים. קל וחומר כשהוא ילך על שפת הנהר, אז הסכנה היא כל כך קרובה, כי העולם גואש ורועש בזרם של מים שאפשר לטבוע בו, מלא סכנות מהאינטרנט ועד הרחוב, מחברה רעה ועד כל מיני ליצנות וכדומה. אלה דברים שהוא הזכיר בהמשך. את המילה אינטרנט הוא לא הזכיר, אבל דומים לאינטרנט. אשר סכנתו של העולם ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו. אז אם אדם פוקח עיניים ויש לו סייעתא דשמיא ברוך השם, אז רעתו לא קרובה מהצלתו. אבל אם הוא עוצם עיניים, על זה אומר הרמח"ל, רעתו קרובה מהצלתו. ואם אשאל אתכם חבר'ה, איזה עיוורון הוא יותר בעייתי? זה אותו אדם, הזכרנו את זה קודם, אותו אדם שלא רואה, או האדם שרואה רק שהוא מסביר שמה שהוא רואה זה ההפך, התשובה תהיה פשוטה, נכון חבר'ה? כולם יודעים מה התשובה, נכון? אותו אחד שרואה, אבל אומר על מה שהוא רואה שזה ההפך, שזה לא מסוכן בכלל, אותו קשה לתקן. כי אתה אומר לו, תראה מה יש כאן, אומר לו, אני רואה בדיוק מה שאתה רואה, וזה לא כמו שאתה מפרש את זה. לעומת האדם שלא רואה, אתה יכול להגיד לו, תיזהר, יש כאן איזה מכשול, נראה את זה מיד. רק ברשותכם אני אברך על התה, מסכימים? סליחה שזה באמצע השיעור, אבל זה לטובת השיעור. בסדר חברים? אז ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ישר כוח למי שהביא את זה, ממש טעם גן עדן. אני מקווה שזה ממים של ארץ ישראל, כן חברים? אתה הבאת את זה? טוב, לא מטורקיה, נכון חברים? טוב, נמשיך חברים יקרים. כי אולם, אולם זה אכן, חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי, כלומר אותו אחד שלצרינו הוא לא רואה, עיוור, ואם הוא לא נשמר, לא הולך עם כלב נחייה, או לא הולך עם מלווה, או אותו אחד שסותם את העיניים בבחירתו מפני עיוורון הרצוני, כלומר הוא רוצה להיות עיוור, לא לראות את התקלה והסכנה, אין הבדל בסכנה של שניהם, אין הבדל ברשלנות, בהפקרות. דהיינו, סתימת העיניים בבחירה וחפץ, אמרנו שחפץ זה בחירה חזקה עוד יותר, כמו שחפץ ורצון, חפץ יותר מרצון, אז בחירה היא בחירה שמתעצמת, הופכת להיות אולי אמו כזה או אטרף, אחד הוא. עד לכאן הגענו ביום חמישי, או ביום רביעי, אני כבר זוכר, והנה ירמיהו, יום רביעי. והנה ירמיהו היה מתעונן על רוע בני דורו, מפני היותם נגועים בנגע המידה הזאת, שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם, בלי שישימו לב לראות מה הם לעשות אם לעזב. אלה ימי בית ראשון, שנים ספורות לפני חורבן הבית, וירמיהו מנבא בצורה כל כך ברורה על החורבן ועל הגלות לבבל, ומנסה לעצור את התהליך, אבל קמים כנגדו ליצנים ואויבים ומכים אותו וזורקים אותו לחצר המטרה ואחרי זה לבית שנקרא בית יונתן, מזכיר את בית יונתן בכפר התימנים, ורוצים להרוג אותו ולא רוצים לשמוע את דבריו מפני היותם נגועים בנגע המידה הזאת שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם מבלי שישימו לב לראות מה הם לעשות אם לעזב. ואמר עליהם, אין איש ניחם על רעתו למור מה עשיתי. אף אחד לא בוחן את עצמו, אף אחד לא בודק את עצמו, לא עושה חשבון נפש. כולו, הכונה כולם, שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. כמו שסוס שהוא באטרף כזה, כשהוא רץ קדימה, הוא מריח דם, מריח אבק שריפה, שוטף במלחמה, ואוי ואבוי למי שיעמוד שם מולו. כך גם כן, אותם בני אדם לא מסתכלים שמאלה וימינה, לא רואים ממטר, רצים קדימה ללא הפסקה. ראינו שהיו רודפים בני דור ירמיהו והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים. אמרנו שמעשים זה פרטים, דרכים זה השקפת עולם, גישות, תפיסות, ונמצא שהם נופלים ברעה מבלי ראות אותה. רק רוצה לומר, מאחר ואנחנו לומדים לא בתיאוריה בלבד, וזה לא לימוד לפרשנות, חבר'ה, אז אנחנו רוצים מה שלומדים גם כן לבצע. כדברי הרמב"ן באיגרת לבן שלו, כל פעם שאתה קם מהספר, תראה מה אתה יכול לקיים במה שלמדת. נגיד מי שלומד שמירת הלשון, אז הוא לא יכול להגיד, וואו, איזה דברים יפים, איזה פלפול וחמוד, ולהמשיך הלאה ולדבר לשון רע. צריך מה שהוא למד, לממש. גם אם נופלים, אז מתקנים ושוב פעם מממשים. גם כאן, הרעיון הזה שמופיע פה, וימשיך להופיע בפרק הזה ובפרקים הבאים של הזהירות, חייב להיות שנקיים אותו חבר'ה. אחרת מה עשינו? בשביל מה אנחנו לומדים את הספר הזה? רק בשביל תיאוריה? ומה כוונתי? באמת חייב כל אחד מאיתנו, ואני כולל את עצמי כמובן, לקבוע זמן כל יום כמה דקות לשבת עם עצמו, הרחק מהמון הסוער, לכן הברסלבים ילכו ליער, אנחנו יכולים ללכת פה לגן של יד אוהל יצחק, או במקום אחר, או ליער ירושלים, כשזה קצת רחוק, בכל אופן, לשבת עם עצמו כמה דקות, ולהעביר מול עיניו, מול עיני שכלו, ואולי לכתוב במשך היום, ולקרוא את היומן שלו, מה עבר עליי היום. לא במובן שצחצחתי שיניים ואכלתי ארוחת בוקר, זה בסדר, זה לא חייבים, אלא במובן של הסתדרתי עם החבר הזה, בטעות העלבתי אותו, קיבלתי את הורים שלי, בטעות הסתכסכתי איתם, אהבתי את ישראל, פחות אהבתי, חיזקתי את יישוב ארץ ישראל וכדומה. בסדר חבר, ואז נדע שאנחנו באמת עובדים על פי הספר, עושים מה שהוא אמר כאן, כי הוא רואה בזה את העצה היחידה, העצה לא רק הטובה, אלא באמת האחת והיחידה, כדי שנזכה למידה הזאת של שימת הלב של הזהירות. בסדר? ואולם, הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ואורמתו. עכשיו נשאל את עצמנו, מי זה אותו יצר הרע? האם זה מישהו מבחוץ שהוא מבלבל אותנו? האם זה מישהו שבא ומדבר איתנו? לפעמים זה אנשים מבחוץ. אבל באמת יצר הרע, הכוונה, החולשות שבתוכנו. אנחנו לא רק נשמה, אלא גם גוף. לא רק רוח, אלא גם חומר. והחומר והגוף הם כבדים. אין להם את הרצון הזה להתעורר כל פעם מחדש, לעבוד קשה. הגוף הוא כבד. ואז מתוכנו באות החולשות ואומרות, עזוב. עזוב את הבירור הרוחני הזה שהוא מכביד. אפילו אם יעסקו אנשים בעבודה, עבודה פיזית, זה יותר קל להם מאשר לעסוק בעבודה רוחנית. היה לי תלמיד אחד, תלמיד חבר, שבא לישיבה, לא כאן, הישיבה הקודמת שלימדתי בה בקריית ארבע, בא מסיירת גולני. ואז הוא אמר לי, דע לך שמה שעברתי בטירונות, במסלול, בפלסר שם בגולני, לא מתקרב לקושי הגדול כאן בעבודה רוחנית בישיבה. אז ברור ששם הוא נח פחות ורץ יותר, והזיע יותר, אבל בישיבה המאמץ רוחני הוא קשה יותר. נכון חבר'ה? לא רק בישיבה, בכל מקום, כל אדם שעובד את עבודת השם, ולכן יש נטייה כזאת להקל מעלינו. בסדר חברים? אתם קצת שותקים עליהם חבר'ה, אז אם אתם רוצים לדבר, אז תדברו, כי למעלה בית מדרש יותר דיברנו כשאנו ביחד חבורה. פה זה נראה פרונטלי קצת, אז אל תפלו בפח הזה ותאירו את ההערות שיש לכם. טוב, הקיצור, ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ואורמתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. וזה יבוא ממקום של פרנסה, קושי של פרנסה, ככה החולשה תשדר לאדם, זה יבוא ממקום של תרדות, לא יודע אם שמתם לב, אבל לפחות אצלי זה קורה, כשאני קובע לעצמי, בוא תתיישב, אני אומר לעצמי, תלמד, מתחיל הסדר, פתאום אני נזכר בכמה טלפונים שאני צריך לעשות. קורה לכם חבר'ה הדבר הזה? פתאום נזכרים בכל מיני תרדות, אני מוציא את הפתק מהכיס, איזה דברים עוד לא הספקתי לבצע אותם היום. או ניגשים לאכול, ברגע שרוצים ללמוד, אז פתאום הרעב מתחיל להציק. יש איזו חולשה כזאת באדם, לא לתת עצמו רווח להתבונן ולהסתכל בתורה בכלל, ובאיזה דרך הם הולכים באופן פרטי, בכבוד.
כן. גם בהמשך שומע שבלי שהניחו זמן הזו מדקדק על המעשים והדרכים, שבשני המקרים האלה, שבעצם מקרה אחד, זה נשמע כאילו זה דבר, כמו נפש שמות אותו, אדם, שא' יודע לאן הכל הולך, ב' יודע מה טוב מה רע, ג' יודע מה עדיף לעשות במקרה נתון. והשאלה היא, מה יעשה אדם שלא כל כך בקי, לא בתכלית, ולא בא אם זה דרך ישרה, וכן על זה העניין.
בלשון אחרת, אתה שואל, האם הספר הזה נכתב רק לדוסים, רק לדתיים? מה יעשה אדם שלא למד, האם הדברים האלה ידברו גם כן אליו,
נכון? או
איך
הוא יעשה את החשבון נפש
ללא ידיעה. נכון. הזכרנו את זה, אני חושב שבשיעורים האלה, אם אני לא טועה, יש שני סוגי מוסר בעולם. יש מוסר אלוקי, שכתוב בספר, תורה שכתב, תורה שבפה, יש מוסר טבעי. מוסר אנושי, גם לאומות העולם יכול להיות מוסר טבעי, מוסר טבעי בישראל הוא עוד יותר מלא. למשל אברהם אבינו לא היה לו שום מורה, שום מלמד, שום מחנך, והוא קלה אל כל מצוות התורה, נכון? כי הם אפילו עירובי תבשילים כתוב. אברהם אבינו שתי כליותיו, היו לו כשני יועצים, הוא לימד את עצמו. גם אדם שלא למד במסגרת תורנית ולא למד תורה, גם אצלו יש הרבה משמעות מה שכעת אנחנו לומדים. נכון שהוא בשלבים הראשונים הוא לא יגיע אל איסור בשר בחלב, או לפרטי דינים בין אדם לחברו אולי, כן, אבל פרטי דיני שבת, הוא לא ידע שאסור להיות בורר. לעומת אדם ששומע את המצוות, אצלו החשבון נפש יהיה אוף, אני עכשיו עברתי על בורר, או הסתרקתי במסרק בשבת, התרשתי שרות, איך אני עושה דברים כאלה, כשאני יודע שמסרק עלול לתלוש, זה פסיק רשע. אבל מה כן יהיה לאותו אדם? יהיה שימת לב על דרכו, באיזה דרך הוא הולך, כי המוסר הטבעי בוער, המוסר הטבעי הוא קורא לאדם לתקן מעשיו, קודם כל ברמה הבריאה האנושית, הישרה. ולכן ההפסקות האלה שקורא הרמח"ל לנו לעשות, הן נכונות לכל אדם. ודאי לכל איש ישראל שנשמה טהורה בוערת בקרבו. מתוך שהוא יתקן את השלב הראשון, יגיע גם אחרי זה לחפש ומה הקדוש ברוך הוא, מה אלוקים, מה יוצא הנשמה אומר. אבל יש כל כך הרבה דברים שבין אחינו נקראים חילונים, מה שמכונה חילונים, ובין החבר'ה הדתיים יכולים לתקן מתוך שימת לב, גם בלי לפתוח ספר, אלא מתוך המוסר הטבעי הבריא של לא להלבין פני חברו ברבים, שאתה גם לא תימד מה שאומרת התורה על חומרת העניין, אדם ישר מבין את העניין הזה. אספר לכם סיפור קצר שקצת יחזק את מה שקטע אמרתי. הרב ציודה זצ"ל, הבן של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שאני אוהב להביא סיפורים ממנו, מהמעט שזכיתי ללמוד אצלו, פעם הגיע אליו אברך אחד, הוא הגיע אליו כי הרב ציודה קרא לו, אמר לו, שמעתי שפגעת באברך אחר, או בבחור ישיבה אחר, אז אמר לו, אבל הרב, אני באמת לא התכוונתי, באמת שלא התכוונתי. אז הרב אמר לו, מה? אתה גם רוצה להתכוון? לא מספיק שפגעת בו. אתה גם רוצה להתכוון? מה התירוץ שלך? לא התכוונתי. לך תגיד סליחה. הוא אומר, לא התכוונתי. מה, גם זה חסר לי שגם זה תתכוון? אני מביא את הסיפור הזה כדי להגיד שהוא שווה לכל נפש. כלומר, בין אם אדם קרא בשולחן ערוך דיני פגיעה אחד בשני, בין אם לא. זה דבר שמעצמנו אפשר להבין אותו, או מהסיפור, אבל לא צריך שיהיה כתוב בספר. וכן הלאה, לשון הרע למשל. אתה יכול לפגוש הרבה אנשים שלא פתחו מעולם את ספר חפץ חיים שמירת הלשון, וגם אין כיפה לראשם, אתה רואה אותם כל כך נזרים מלשון הרע, בגלל היושר הטבעי שבנשמתם. צניעות, אתה רואה אנשים מתנהגים בצניעות, בינו לבינה, הרבה פעמים, בלי שבכלל למדו את זה בשולחן ערוך אבן העזר, או במשנה ברורה, וכו'. אז לכן, אני חושב שההערה שלך היא מאוד יפה, וחשבון הנפש הוא שונה מאחד לשני, דיפרנציאלי. בסוף כולם יגיעו מתוך חשבון נפש של הקדוש ברוך הוא, כי הוא מקור הנשמה, והמוסר הטבעי מתאחד עם המוסר האלוקי, ואין סתירה ביניהם. ואדם שהוא ישר, הוא בסוף לא יכול להתעלם ממי שברא את העולם ומי שמשגיח על העולם. אבל השלב הראשון של החשבון נפש שווה לכל נפש. אז גם אם אדם שלא שומע את המצוות יפתח את הפרק הזה, יהיה לו הרבה מה לעשות איתו. לחזור אל עצמו, לחזור אל בריאות חייו, לחזור אל היושר שבמידות וכו', בלי הבדל אם זה יותר דתי או פחות דתי, יותר מכיר או פחות מלומד. אבל ההערה שלך הייתה ממש יפה, אני שמח שהערת. אני ממשיך. מה עושה היצר הרע הזה? מכביד עבודתו בתמידות, ועבודתו זה גם יכול להיות עבודה פיזית, שגם אם היא קשה, יותר קלה מעבודה רוחנית, וגם יכול להיות להעסיק את האדם מבוקר עד ערב בכל מיני הבלים, העיקר שלא יהיה לו זמן להתעסק בעצמו. למשל, איזה יום בשבוע, תאמרו לי, אתם חבר'ה, זו שאלה מאוד קלה, כל אחד ידע את התשובה הנכונה, איזה יום בשבוע ניתן לנו כדי שנתבונן פנימה ונשוב אל עצמנו? יש להניח לא יום שלישי או רביעי, נכון? כולם מבינים שזה יום שבת, נכון? מישון נשוב, שבת שווים. למה שווים בשבת? אל הנשמה הטהורה, אל בריאות החיים, בורחים מהמחלוקות, בורחים ממלאכות, מכל מיני דברים שמטרידים אותנו. ויושבים עם עצמנו, עם משפחתנו, גם בשינה, גם בערנות, הכל זה בניין אחד שלם לשוב אל עצמנו. מה עושה יצר הרע? מביא לנו המון המון מוספים של עיתונים, נכון? שמים על השולחן פקטה, ובמקום שאדם יעסוק בעצמו, הוא עוסק בכל הקלקולים, והשחיתויות, והנפילות, והלשון הרע, וזה שבעולם. זה לא יאמן, הנזק הנורא, נכון? הייתי אומר, יאללה, תקרא כבר הידיעות, תקרא כבר מעריב, אבל ביום חמישי תקרא, ביום ראשון אחר הצהריים, אני לא אומר זה, כן, אל תקרא. אל תקרא, אבל אם אתה חייב לקרוא, בסדר, אבל מה ביום שבת? יום שבת תעסוק בעצמך, בנשומה שלך, היא כל כך מצטערת, הנשמה, היא באה ממקום גבוה, מעולם עליון, מעין עולם הבא, ובאמת זה ככה, ולא שאני מבין בנשמות, אבל ככה אור החיים הקדוש מסביר את הביטוי בגמרא בביצה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, בית גנזי למעלה, ושבת שמה, לך והודיעה לישראל, נאמר משה רבנו, וזו הנשמה היתרה שנכנסת בתוכנו, היא באה מעולם הבא ישר דוח אל הגוף שלנו. מה היא מוצאת בגוף שלנו בליל שבת? אחרי הסעודה היא רואה שכל אחד מתיישב ליד הרימה של מוספים, גם יש איזו מין סתירה פנימית כזאת, מוסף של מעריב, או מוסף או מעריב. בכל אופן, זה נשברים, כל האחדים מתהפכים, וקוראים את זה עד שנרדמים ליד הקורסה. שזה הנשמה לא באה, לשבת הבאה עם אל הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה, אני נשארת למעלה, לא באה לכלי הזה, חלילה. והייתי פעם באיזשהו מקום, הרחו אותנו בליל שבת, ואחרי הסעודה, כאיזה מין קודש קודשים כזה, נכנסנו לחדר יותר פנימי בסלון, שם הייתה הרימה כזאת גבוהה של עיתונים. הם עשו את זה מתוך כוונה טובה, אין לי מילה רעה לגיד חלילה, היו מערכים נחמדים ונעימים, אבל ברור שהנשמה מתעצבת מדברים כאלה, נכון דניאל? אתה צודק, מנגנון כזה. לקחת לי את המילים מהפה, או לרמחל, ואני אומר את זה לחיוב, אני אומר את זה לטובתך, שאתה ממש אמרת בדיוק מה שצריך, כל הכבוד. אתה אמרת מעשה מה שהרמחל אומר. בסדר, דניאל? בסדר, שאלתיאל? טוב. הקיצור, יודע יצרה שאילולי, עכשיו חבר'ה, איזו הערה לשונית, ואינני יודע אם היא עומדת במבחן של מילון אבן שושן או דוקטור אבשלום קור מיודענו, אבל היא הערה לשונית שבגמרא ככה עושים הבחנה. אם כתוב אילולי ביוד זה אם כן, אם כתוב אילולי באלף זה אם לא. וקל מאוד לזכור את זה, כי אילולי עם אלף זה אילו לא, נכון? ואילולי ביוד זה תוספות מסכת מגילה, מלמד אותנו את החילוק היפה הזה, הלשוני הזה, לכן גם כאן זה מתאים. אתם מבינים חבר'ה, נכון? יודע הוא שאילולי, כשהכוונה היא אם כן, בסדר חבר'ה? היו שמים לב, ליבם, בני האדם, כמעט אנחנו, ישראל, כמעט קט, רקע קצר על דרכיהם, ומה שהיארת, בין אם זה דתי, בין אם זה פחות דתי, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם, הכוונה להתחרט ממעשיהם. והייתה חרטה, ייחוד בחודש הזה, חודש של חרטה ווידוי ועזיבה, חודש אלול, הייתה חרטה הולכת ומתגברת בם, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. לכן יצרה מפעיל כל הזמן מכבשים כאלה כמו טלוויזיה, אינטרנט, עיתונים, עבודה בלתי פוסקת, חדשות שרצות כל הזמן, כל חצי שעה מבזק וכולי, העיקר לטשטש את הדעת שלא יהיה אדם עם עצמו. ואז מתי האדם הזה נמצא באיזה הלם קרב גמור? כשיש שביתה בטלוויזיה. ואז הוא חייב להיות עם עצמו קצת, והוא לא יודע מה לעשות. הפסקת חשמל, השם ירחם, לא יודע איך להתמודד, צריך גנרטור פרטי כדי להפעיל לו את המכשיר מחדש. ואני לא בא ללגלג כאן וללוג כאן על אחרים חס ושלום, אלא לומר את התיקון הגדול שהוא כאן מתפלל שיהיה לבני האדם, שמקדישו זמן לעצמם, לזוגיות, כמו למשפחה, לאשתו, לילדיו. יש כל מיני מחקרים כמה זמן אבא מקדיש כל יום לילדים שלו. ותוצאות הן איומות ונוראיות. אני שמעתי מחקרים מדעיים, 7 דקות, 8 דקות. דברים איומים, כמו המקום, כמו שפעם שלא היה את כל המסכים האלה שנסו לבית, אנשים היו עם אחד עם השני, עכשיו אנשים הם עם כל מיני מפיקי תוכניות וכדומה. והרי זו מעין הצד פרעו הרשע שאמר, תכבד על העבודה על האנשים ויעשו בה, זה המשך הפסוק שם, ואל ישעו בדברי שקר. אז כל דבר שהתורה כותבת לנו זה סימן לבנים. פרעו הוא לא סתם פרעו, אלא פרע, אותיות פרע, הוא המקור לרשע בעולם, יצר הרע. יצר הרע שאנחנו מכירים אותו בימינו, שורשו בפרעונים האלה, בפרעו הרשע. אז המשפט שהוא אמר, זה המשפט שהיצר הרע שמקנן, שסוכן בתוכנו, כמו שנגיד ביום כיפור, באחד הפיוטים, אז היצר הרע הזה גם אומר אותו, תכבד העבודה. כל מיני סוגי עבודות והטרדות על האנשים, ויעשו בה, ואל ישו בדברי שקר. ועכשיו אני רוצה להגיד דבר מפתיע, ואני אשמח אם אתם ככה חבר'ה תתווכחו איתי, אולי לא תסכימו, או כן תסכימו, אפילו בדברי תורה אפשר לפעמים לטעות. ומה אני מתכוון? אנחנו הרי מאוד מאוד רוצים כמה שיותר ללמוד, נכון חבר'ה? אבל עלול להיות מצב שבו האדם ילמד וילמד וילמד ולא יעשה הפסקות. וההפסקות הן קריטיות, הן חשובות. לא רק הפסקות שידאג לאכול ולישון, שזה לגוף, אלא הפסקות לעצמו לראות איפה הוא נמצא ביחס מה שהוא למד. מהי המדרגה שלו עכשיו? איך הוא מתמודד עם מה שהוא למד? שיתאושש, שיעקל, שיפנים. מבינים חבר'ה? הרי משה רבנו, שאין לנו גדול ממנו, כשהוא למד מפי הקדוש ברוך הוא, היה לו רווח להתבונן בין פרשייה לפרשייה. וזה מה שאנחנו מכירים בתורה, לא נמצא את זה בספר תורה, במסורה, בחומשים, סמך ופי. כל הסמך והפי האלה, סתומה ופתוחה, זה הפסקות. הוא לא קיבל אז כדור, שחק כדורגל, אני מניח שם בהר סיני, בארבעים יום, אלא זה להיות עם עצמו, לעכל, להפנים. אז אדם לפעמים יכול להיות בטרנס כזה, שהוא חייב להספיק כך וכך דפים בגמרא, או לגמור כך וכך חומר, והוא לא יעצור ולא יתבודד. אז כמו שהרמח"ל בא בטענות אנשים שמתעסקים בהבלים, במה אתם מתעסקים? תעצרו ואז לא תתעסקו בהבלים. ככה, להבדיל אפשר להגיד, העיסוק לא בהבלים, אלא בדבר הכי הכי מחיה, גם הוא, אני חייב לבדוק את העצמיות שלי ואת האישיות שלי, אני חייב שזה, לא אני, כל אחד ואחד, גם אני כמובן, חייב רגעים להתבודד בעבודת השם. מה שהחסידים מאוד מאוד פיתחו את המושג הזה, התבודדות. אבל הם לא התחילו בזה, זה, הנביאים כבר עשו את זה, והנזירים עשו את זה, והבן של הרמב״ם, יותר מוכר הרמב״ם, לא התמזל מזלו של הבן של הרמב״ם, כי אותו לא כך שמים לב אליו, כי הוא בצל של האבא שלו, אבל היה אדם גדול מאוד, רבינו אברהם בן משה, הרעבם. הוא כתב ספר המספיק לעובדי השם, זה תרגום מערבית, הוא נכתב בערבית, המספיק לעובדי השם. השם יש שער שלם על החשיבות, על ההכרחיות להתבודדות לכל מי שרוצה לעבוד הקדוש ברוך הוא. אז אל תשמעו את דבריי עכשיו, שאני אומר לכם, חבר'ה, תתחילו להסתלבט כל היום ולא צריך ללמוד, חס ושלום. רוב רובו של היום תלמדו, רובו של היום תלמדו, אבל חשוב גם למצוא את הזמנים האלה להיות עם עצמכם לבד. לבד זה עם הקדוש ברוך הוא כמובן. טוב, בואו נראה מה התכוון היצר הרע, שהיה מתכוון. אני לא יודע איך הגרסה אצלכם, אצלי הייתי צריך להוסיף שני מילים, כי חסרו שתי מילים בנוסח שפניי. היה מתכוון שלא לבד, שלא להניח להם רווח כלל, לבלתי יתנו לב או ישימו יצא נגדו, אלא היה משתדל להפריע לבם מכל התבוננות. לא יודע איך כתוב אצלכם, חבר'ה. האם חסרו לכם כמה מילים? אני קורא שוב. שהיה מתכוון שלא, אז אם כמו שהציג כתוב שלא להניח להם, זה לא יתחבר טוב עם משהו אחר כך, אלא. כי אתה, הכוונה, היה מתכוון לא רק זה, אלא גם. לכן נוספו כאן שני מילים בגרסות אחרות, ראיתי את זה, אולי יש את זה כבר מול עיניכם, הגרסות המתוקנות, שהיה מתכוון שלא לבד, שלא להניח להם רווח כלל, כלומר לא זו בלבד, לא לתת להם זמן כדי שלא ייתנו, לבלתי ייתנו לב או ישימו עצה נגדו, זה פרעו, זה יצרה, אלא היה משתדל להפריע, כלומר לא רק פסיבית, הוא לא נתן להם זמן, אלא אגרסיבית ואקטיבית, שיגע להם את השכל, יטריח אותם כל הזמן, כל הזמן עוד ועוד הכבדה, כל הזמן עוד גזרות, כמו עם היטלר ומחשימו, כל הזמן נגזרו גזרות חדשות. אבל כאן הכוונה הייתה, לא רק שלא יהיה להם זמן, אלא שלא יהיה להם מנוחה של רגע, מנוחה נפשית, שכלית, אלא היה משתדל להפריע להם. אתם מבינים אחרי? כל הזמן שהם רק, או רק נדמה לו לפרו, או נדמה ליצר הרע, שאנחנו עומדים לעצור במרוץ, אז בום, הוא נכנס עם כל מיני המצאות חדשות, משתדל להפריע ליבם מכל התבוננות, בכוח התמדת העבודה הבלתי מפסקת, זה באמת על פרעה מדובר, כן יצאת היצרה ממש על בני אדם, כי איש מלחמה הוא וואי וואי וואי, הוא מלומד בארמימות, למרות שזה לא משום בחוץ, אלא זה בתוכנו, הכוונה הוא יודע בדיוק מהי הבטן הרכה? מהי הנקודה הרגישה? איפה לתקוף? זה בתוכנו, זה חולשות שלנו, והחולשות חוגגות עלינו. ואי אפשר להימלט ממנו, וגם אז, אם נפיל את כל החוכמה, עדיין צריך סייעתא דשמיא, אבל אנחנו מצדנו, אי אפשר להימלט, אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. הוא מה שהנביא חגי צובח ואומר, מעניין הביטוי צובח, ככה ממש מפציר בנו, שימו לבבכם על דרככם. וחבר'ה, זה נכון לא רק בעבודת השם, זה נכון גם להגיד בעבודת הבניין של הבית, הזוגיות. הרי אנשים משפרים תוך כדי תנועה, ולומדים כל הזמן, אבל אם הם יחזרו על אותם טעויות, סופו מישורנו, יגיעו לעברי פי פחת. צריך כל הזמן להתבונן, מה מוצלח, מה לא מוצלח, איך מתקנים. מורי ורבי, שאני מאוד מאוד קשור אליו, אני מזכיר אותו מדי פעם, זה רב יהושע רוזן, יהודי יקר, צדיק נסתר, שגר כאן באזור הזה, בשכונה הזאת, גבעת שאול. אז הוא אומר תמיד, כשבאים אליו חתנים, הוא אומר, אני רוצה לברך אתכם, שיהיה לכם בניין עדי עד. אז הם חושבים, טוב, כולם מברכים את הברכה הזאת, גם בשבע ברכות. הוא אומר, אבל לא במובן הרגיל בלבד. ודאי, במובן הרגיל שיהיה בניינכם עדי עד, עד 120 שנה. אבל שכל יום תבנו, שיהיה הבניין, הבנייה, שתהיה עדי עד. זה פירוש מדהים ביופיו. כמו שאומרים, בכל יום יהיו ביניך כחדשים. שנאמר, השם הולכים לצווך היום. תרגיש כאילו היום קיבלת את זה, כדיוט כמה חדשה, כמכתב חדש. אז כך הוא מברך שכל יום תוסיפו עוד נדבך להתמודדות הזאת, שהיא לא פשוטה לבנות בית בין בני זוג, שתמיד יש שון מביניהם. וצריך כל פעם לשים לב שהבניין, הבנתם חבר'ה, גדי, הבנת שהבניין יעדי עד, לא רק תמיד, אלא שכל יום, שלא יהיה יום בנאלי, שלא יהיה יום שגרתי. זה לימוד עצום, ככה אני חושב. ושלמה אמר בחוכמתו, אל תיכנס לאדישות. אל תהיה סטלן וסלבטן ומסתלבט. עכשיו, כל מה שמעת, עכשיו לא כתוב אצל שלמה, זה תרגום חופשי שלי. אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לאפפיך, הנצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש, כציפור שבורח מהמוקש. וחז"ל אמרו, כל השם אורחותיו. כתוב בתהילים, אני פותח את ה... גמרא, כתוב בתהילים פרק נון, ושם דרך אראנו ביש האלוקים. מי ששם דרך, קובע על עצמו דרך ברורה, עושה סימן באיזה דרך ילך, שם לו דרך, הוא יראה בישה. דורשים חז"ל, אמר רבי שוע בן לוי, אל תקרא ושם, אלא ושם. כלומר, מהי סימת הדרך הנכונה? מהי סימת הלב הדרך הנכונה? מישהו שהוא כמו שמי, שהוא כמו בעל חנות מקולת, שהוא בודק כל יום את הרווח וההפסד. כתוב בנביא, בתהילים, בכתובים, כתוב ושם. אל תקרא תמיד, אין הכוונה לסתור מה שכתוב, אלא תעמיק. שימת הדרך ושימת העין והלב על הדרך זה להיות שם. שם זה שין ימנית, שם זה שין שמאלית. אתה מבין אבנר? אתה מכיר את ההבדל הזה? אז הוא אומר, כל השם אורחותיו, זה רבי שוע בן לוי. מה זה שם אורחותיו? שהוא עושה שומה, שהוא בודק מה טוב, מה רע, מה רווח, מה הפסד, במעשים הטובים, מה יש לתקן יותר. כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. כמו בישועה של הקדוש ברוך הוא עושה לו, בישועה של הקדוש ברוך הוא יעשה לישראל, שנאמר ושם דרך, אל תקרא ושם, אלא ושם דרך אראנו בישע אלוהים. דוגמה, דוגמה לאדם שיש לו שכל ישר, common sense, ושכל בוחן, ושכל בודק, ושכל שם לב. רבי ינאי, היה לו תלמיד, כל יום היה מקשה לו קושיות. היה מקשה לו קושיות רציניות ביותר, רבי ינאי היה שובר את הראש. ועונה תשובות, בשבתא דריגלא, שבתא דריגלא זה כמו נגיד בשבת אחר הצהריים, כולם היו באים. בייחוד כשזה היה ברגל, אז ברגל עוד יותר כולם באים לשמוע שיעור, לא היה מקשה לו. למה? למה לא היה מקשה לו, חבר'ה? כי אם היה מקשה לו ולא היה לו תשובה למקום, היה גורם אינימות לרבו. היה גורם לו להיות מחשיף, להתבייש. בשבתא דריגלא לא אוהבים מקשה לי. אז הוא קרא עליו את הפסוק, וואו, איזה תמיד חכם יש לי, איזה תמיד מתוק יש לי, ושם דרך אראנו ביש אלוהים. מה זה שם? שהוא שומה, מחשב באיזה שעות להקשות, באיזה שעות לא להקשות. בסדר? מאוד מאוד חמוד הביטוי הזה, ושם דרך, אל תקרא ושם, אלא ושם. בואו נסיים את הפרק, הוא פשוט הוא. יש לכם חבר'ה? מקווה שאתם עדיין ערניים בשעת צהריים קשה זאת, ובצורת הישיבה שלנו שכבר לא כל כך מכובדת כמו פעם. הוא פשוט, הוא שאפילו אם פיקח האדם על עצמו, אפילו אם האדם יהיה עם שימת לב ממש מצוינת, אין בכוחו להינצל, אילולי הקדוש ברוך הוא עוזרו, כי יש כל כך הרבה קשיים בחיים, כל כך הרבה כוחות שבאים להפיל אותנו בפח, בין אם זה בתוכנו, בין אם זה מחוץ לנו. החברה הרעה, השחוק והלצון העולמי, כל כלי התקשורת, כי היצר הרע, ומה שיש בתוכנו, היצר שתוקף בתוכנו, תקיף מאוד, וכמאמר כתוב בתהילים גם כן, צופה רשע לצדיק. והרשע הזה זה אותו כוח בתוכנו ומחוץ לנו, הוא מחכה לנו בסטנד ביי כזה, עורב בכל פינה, הוא מבקש להמיתו, השם לא יעזבנו בידו. אבל כדי שהשם לא יעזוב אותנו בידו של אותו רשע, של אותו יצר הורה, אז צריך שאנחנו נעשה את המעט שלנו, התערות הדלטטה שלנו, הקדוש הוא ישלים בעדינו. אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מהיצר הרע. אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, ודאי שהקדוש הוא לא יפקח עליו, כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? אז פה כשהכנתי זה ללימוד שלנו, הבנתי שיש פה שתי סיבות. אם האדם, חברים יקרים, לא מפקח על עצמו, אז א', לא מגיע לו. הרי הכל מידה כנגד מידה. אתה לא אכפת לך, אז למה שהקדוש ברוך הוא אכפת לו? אתה לא דואג, אז למה שדאגו אחרים לך? מין א' ב' כזה, עזוב תעזוב, אמו. אם האדם אומר לחברו, תפרוק לי מהחמור, או תפרוק לי מהרכב, תטעיל לי על הרכב, תטעיל לי לחמור, והוא עצמו הולך ומעשן סיגריה בצד, לא יעזרו לו. למה? עזוב תעזוב, אמו כתיב. אז זו סיבה ראשונה, אם הוא לא מפקח, לא יעזרו לו, כי אם הוא לא חס, מי יחוס עליו? אבל ב', אם הוא לא חס על עצמו, אז זה לא יעזור כל מה שתעזור לו, כי אין כלי לקלוט, אין בית קיבול, זה כמו חבית בלי תחתית, כמו ארנק שקרוע מלמטה, תשים בתוכו כסף, הכל נופל, כל הזוזים, זזים, אם הוא לא חס, לא, בית דין לא יעזור, מה שלא תנסה אתה, לעזור לאדם שלא עושה את החשבון נפש ולא שם את דרכיו ולא מפקח על מעשיו ואת דרכיו וענייניו, גם אם אתה תנסה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן להחזיק אותו, זה לא יעזור, כי אין את הכלים לקלוט את הטובה שאתה רוצה לתת לו. והוא קינן משמעו חזל, כל מי שאין מודע אסור לרחם עליו, אבל זה לא רק משום שלא מגיע לו, אלא זה משום שחבל על האנרגיה, אם הוא כל פעם בועט בטובה, אז מה טעם? זה כמו ש... מישהו קבצן יכול לצאת לעבודה וכל הזמן רק נרחם עליו ונשקיע אותו בקבצנות. והוא מה שאמרו, אם אין אני לי, מי לי. כשאני לעצמי, מה אני? אבל אני לבד לא יכול לפתור את הבעיה, צריך את הסייעתא דשמיא. אבל אם אני, וזה נפתח את המשנה הזאת בפרקי אבות, אם אני לא קודם כל, לא קודם כל עושה את הדאגה הבסיסית לעצמי, אז גם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לי, לא בגלל ש... הוא לא יכול, אלא בגלל שא' לא מגיע, ב' אני לא מקבל את הטובה הזאת. אז נזכה בעזרת השם לדאוג לעצמנו, ואז הקדוש ברוך הוא ודאי יעזור לנו. תודה רבה לכולם.